אנחנו ממשיכים ללמוד את המאמר, תוספת ביור על הפסוק יביאו לבוש מלכות, ונמצא בתורה אור על מגילת אסתר, בדף צדיק ב' בעמודה השנייה. אנחנו עצרנו באמצע ביור העניין של סובב כל עלמין, ואמרנו שזה דומה לרצון, שרצון, האופן איך הוא מתגלה באיברים שהוא בא לפעול בהם, הוא בא מצידו, מצד הרצון, הוא לא בא מצד שהוא צריך להתאים את עצמו ליכולת קיבול של המקום שאליו הוא מגיע. לא כמו למשל המשכה פנימית של שכל, שהרב רוצה להשפיע שכל לתלמיד, אז ברור שהתלמיד צריך לתת מקום לשכל הרב, צריך להבין את זה, צריך לקלוט את זה, אחרת זה לא יגיע לשם. לומר אותה רצון, הרצון כשהוא רוצה להזיז איבר מסוים, כשהוא רוצה לבוא במקום מסוים, זה מיד מגיע. למה? כי הרצון מגיע למקום לא בגלל שהוא מחפש את ההתאמה ואת ההסתדרות מצד המקום, אלא הרצון מתגלה כפי שהוא מצד עצמו. וזה העוצמה של רצון, שזה בא לידי ביטוי בעוד הבדל, בין כוח פנימי לבין רצון, שהוא כוח מקיף, שהוא דומה לסובב כל עלמין. שכאשר מדובר בכוח פנימי כמו שכל למשל, הרי ברור שיש הבדל גדול בין אדם שמונח בשכליים עמוקים, שבהם הוא צריך להיות בריכוז גבוה, לומד דברים מופשטים, לעומת זאת, כשאדם לומד משהו שהוא מספיק ללמוד אותו בשטחיות, להשקיע בזה מעט התבוננות, אז ברור שזה לא אותו שכל, זה לא אותה תשומת לב. יש הבדל גדול בין אם ההתעמקות זה בדבר שמזקיק, מצריך ההשקעה מרובה, לבין דבר שהוא נמוך. לעומת זאת ברצון, רצון שזה משיכת הנפש, אין בזה שום הבדל. אין הבדל אם הוא רוצה, כמובן מדובר ברצון של למעלה מטעם ודת, זה פחות מוכר לנו ביום יום, כי בדרך כלל הרצונות שלנו הרגילים הם רצונות המושפעים מטעם ודת, אבל רצון הענקי, רצון האמיתי, רצון שהוא בגלל שהנפש נמשכת לדבר מצד הנפש, לא מצד הדבר, אז זה לא משנה אם הנפש כרגע, אם הוא רוצה ללמוד עניין עמוק בתורה, או שהוא רוצה לאכול אוכל גשמי באיזה מסעדה. למרות שיש הבדל גדול לכאורה בין למידה שזה שכלים עמוקים, משהו רוחני, לבין אוכל שזה תענוג החייך. כמובן שיש הבדל גדול מאוד בדרגות שבין שני הדוגמאות, אבל מצד הרצון אין שום הבדל. רצון זה משיכת הנפש, אין הבדל אם זה לדבר גדול או דבר קטן. כי כמו את הנקודה שדיברנו, שרצון זה אומר ההתגלות שבאה מצידו של הרצון, בלי התחשבות בבחינה ובמקום שאליו הוא מגיע, וזה העניין של סובב כל עלמין. אנחנו נמשיך הלאה, בלשון אדמו"ר הזקן ואומר, והיינו, כי גם הוא אמר, והקטע האחרון שלמדנו, שזה לא דומה להשפעה של המלך על אנשי המדינה, כי המלך, אמנם אנשי המדינה בטילים למלך, אבל המלך לא מחיה את אנשי המדינה. לעומת זאת במלך בסבב, אז כל החיות שהיא נמשכת לנבראים באה ממנו, באה מסבב. זאת אומרת הוא נמצא בכל פרט, בתוך תוכו של כל פרט, כי הוא מחיה את כולם. אבל מה שהדגשנו, שאופן ההימצאות שלו, זה נקרא באופן של אלם, כי זה הימצאות שלו באה מצד התחשבות במקום, אלא רק מצידו. ולזה קוראים גם כן מחשבה. מחשבה לפעמים זה מילה נרדפת לרצון. זה מה שהוא אומר, והיינו, כי גם סובב כל עלמין, הוא בבחינת מחשבה שהוא בבחינת חיות. יש מחשבה, מחשבה שאתה חושב, הקדוש ברוך הוא חושב על משהו, חושב על עולם, חושב על פרט כזה או על עניין כזה, הוא מחיה את הדבר על ידי המחשבה. אבל זה באופן של רצון, באופן של מחשבה, באופן שזה נקרא העלם, מנותק, לא מלובש ומותם למקום שאליו הוא מגיע. דהיינו, שאומרים כאן מחשבה, למה מתכוונים? מבחינת מחשבה הקדומה, נאה המלוך, המחשבה הראשונית שהיא המחשבה הראשונית שממנה באים אחר כך הרצון הראשוני, שממנה באים אחר כך כל הרצונות. הרצון הראשוני זה רצון של הנאם לוח, שהקדוש ברוך הוא גילה את הרצון שלו שהוא רוצה להיות מלך. זה רצון מאוד מאוד כללי, לאחר מכן באים רצונות פרטיים שהוא רוצה עולם כזה וספירה כזו ועניין כזה. הרצונות הפרטיים זה כבר רצונות פרטיים לדברים פרטיים, אבל יש את הרצון הראשוני, הרצון הכולל, שזה הרצון שנקרא המחשבה הראשונה, המחשבה הקדומה של ענה אמלוך, שהוא בחינת ראי ועד כל ראיבן. זה הרצון לכל הרצונות שיבואו לאחר מכן. כלומר, רצון לרצון. דהיינו, מה הכוונה כאן כשאומרים סובב כל העלמין שהוא נקרא רצון, רצון הקדום, שעלה במחשבה להיות לו רצון לברוא העולמות. זה המחשבה הראשונית, שרצון זה אשר לבריאת העולמות, הוא מחמד שעלה במחשבה. כיוון שזה עלה במחשבה, אז היה לו את הרצון הזה, הרצון לברוא את העולמות, אז יש את הרצון הראשוני, שלאחר מכן באו רצונות פרטיים. ועליית מחשבה זו היא בחינת רייבה דקול רייבן. המחשבה הראשונית הזו לעולמות זה נקרא רייבה דקול רייבן, רצון כל הרצונות, בשביל להיות ענה המלוך. כיוון שהוא רצה לגלות את המלוכה שלו, לכן היה לו את הרצון הראשוני לכל סדר ההשתלשלות, שהוא גילוי בחינת מלכות דה אינסוף. זה נקרא מלכות דה אינסוף. מלכות דה אינסוף זה אומר המחשבה הראשונית באינסוף להיות מלך. זה נקרא הבחינה של סובב כל העלמין. ורצון עליון זה הוא המחיה ממש. הרצון הזה לכל העולמות הוא לא כמו שאמרנו קודם, כמו המלך שהוא לא מחיה את האנשים שבמדינה, הם רק בתהילים אליו. פה מדובר על רצון, על סובב כל העולמין, שהוא בהחלט מחיה את הכל. הוא המחיה ממש, כי מחמאת שעלה ברצונו כך נמשך החיות כך. עלה ברצונו שיהיה סדר השתלשלות ויהיה עולמות, ומילא נמשך החיות באופן הזה. והוא המחיה את כל העולמות בשווה, כמו שאמרנו קודם, שמצד הרצון אין יחס לפרטים, זה בא מצידו, ומילא כל הפרטים נמצאים בהשוואה אחת ממש, אין הבדל בין, אם מדובר בנקודה עליונה מאוד, לנקודה תחתונה, בין עולם האצילות לעולם העשייה, הוא מחיה את כולם בשווה, שכך עלה ברצונו להיות עולם האצילות, כמו ביה. אותו דבר, כמו שהיה לו רצון שיהיה עולם האצילות, היה לו רצון שיהיה עולמות בריאה, יצירה, עשייה, שאפילו בחינה ומדרגה התחתונה שבבחינת עשייה גשמית, גם הבריאה הכי נמוכה, גם העולם הכי נמוך עולם העשייה, גם הוא עלה ברצונו במחשבתו הקדומה. ענה המלוך. מחשבה הקדומה, ענה המלוך, עלה ברצונו כל הפרטים. במילא כל הפרטים יש להם את אותו שווה ערך. כי כאן הפרטים לא באים מצד מעלתם או חסרונם. כל הפרטים וכל העולמות באים מנקודה אחת, זה הרצון שלו. כמו שאמרנו קודם במשל, אין הבדל אם הוא רוצה ללמוד או שהוא רוצה לאכול. זה הכל ביטוי של הרצון. שבכולם התפשטות מלכותו בשווה, כי לפניו התברך ביחס לבחינה הזו של סובב כל העלמין, רוחניות וגשמיות שווים. דהיינו, מאחר שהיה רצונו להיות עשייה גשמית, כמו שהיה רצונו להיות חוכמה עילה, בדיוק כמו שהיה לו רצון לחוכמה עילה לספירה הראשונה של עולם האצילות, אותו דבר היה לו רצון לעולם העשייה התחתון, אז מבחינת הרצון, כולם, כל הבחינות, הם אותו הדבר בדיוק. ואם כן, גם עשייה הגשמית מקבלת חיות מרצונו. אז גם העשייה הגשמית, גם הדרגה הכי תחתונה, מקבלת חיות מהרצון הזה הראשוני, שממנו, מהרצון הזה, חיים כל הפרטים. זאת אומרת, גם עשייה הגשמית מקבלת חיות מרצונו, אלא, אבל אילו לא היה כאן שילוב, כמו שהוא ידבר בהמשך, של בחינה שנקראת ממה לכולנו. כמו שאמרנו בהקדמה לשיעור, שגם באור עצמו, כתוצאה מהצמצום, מתגלה האור אור הגבול. אם העניין, אם הרצון היה נשאר כפי שהוא, מצד הבלי גבול, אז באמת הספירות והעולמות הם היו בהרחבה בלתי מוגבלת. כי מרצון של אינסוף, הנבראים גם היו אינסוף. זה מה שהוא אומר. אלא שרצונו הוא בבחינת אינסוף. הרצון הזה מצד סובב כל העלמין זה רצון של כוח הבלי גבול, של אור הבלי גבול של האינסוף. ואינו מתגלה, הוא מתלבש ממש בעולמות, מכיוון שהוא אין סוף. הרי העולמות אינם מכילים אותו, הם לא קהילים אליו, אז זה נשאר באופן של אין סוף. כי אמרנו קודם שהרצון לא בא ומתייחס ומתאים את עצמו למקבלים ולעולמות, ולכן נקרא סובב כל העולמים. לכן לאור הזה קוראים אור הסובב, והיינו, למה הוא נקרא אור הסובב? בשביל שהחיות הנמשך, החיות שנמשכת מבחינת סובב, מבחינת הרצון הזה, או מבחינת אין סוף ממש, החיות שנמשכת ממנו היא באופן של אין סוף, ואין העולמות יכולים לקבל החיות בבחינת המשכה והתלבשות ממש. העולמות לא יכולים לקבל את החיות הזו באופן פנימי, מכיוון שהם מוגבלים והם לא יכולים להכיל את האין סוף. אז יש כאן איך שהאור האין סוף, אור הסובב, נמצא בכל מקום, בתוך כל נברא עד הסוף, אבל באיזה אופן הוא נמצא? באופן של אלם, באופן שהנברא לא מרגיש אותו. זהו שאמר דוד המלך עליו השלום, למה יאמרו הגויים איי נא אלוקיהם? מה הכוונה שהגויים יגידו איי? איי הכוונה, מכיוון שהוא לא מאיר באופן מורגש בנבראים, אז העולמות הנבראים אומרים עליו איי, איפה הוא? לא מרגישים את הגילוי שלו, שהוא מבחינת איי, מכיוון שהוא מבחינת אלם, לכן אומר על זה דוד המלך, איי נא אלוקם, שאינו מושג, אלא בעולמות עליונים. בעולמות עליונים הוא כן מושג, והסיבה למה הוא מושג בעולמות עליונים, זה לא בגלל שאור הסובב מושג בעולמות עליונים, כי מצד אור הסובב אמרנו אין הבדל בין עליונים ותחתונים, זה שהוא מושג בעולמות עליונים זה האור השני, אור הגבול מושג שם, כפי שהוא ידבר על זה בהמשך המאמר. אבל מצד האור הסובב, אז הוא לא מושג באף מקום. כי באמת כל אשר חפץ עשה, מצד החפץ שלו, מצד הרצון שלו, עשה כל הנבראים באים ממנו באותו אופן, שבחפץ עליון עשה הכל, וכולל כל הבחינות ושווה. אז מצידו, הכל שווה, וזהו שכתוב כמו שאומרים, כל אשר חפץ הווי עשה, ועד שאומרים את הביטוי חפץ הווי, שמתכוונים לאור הסובב, שהוא נשאר באופן של אין סוף, בלי התאמה לנבראים, לכן מכלילים בפסוק הזה ואומרים, בשמיים ובארץ, בימים וכל תאומות, כי מכיוון שמדובר באור האין סופי שהוא מבחינת חפץ הווי, אז באמת אין שום הבדל בין שמיים לארץ, בין סובב שמאיר באצילות לבין איך שהוא מאיר בעשייה. עכשיו מכאן במאמר הוא מתחיל עכשיו לאט את המעבר, איך בכל זאת נהיו עולמות מוגבלים, איך בכל זאת נהיו 10 ספירות מוגדרים, אם אמרנו שמצד החפץ ומצד הרצון הכל היה בבחינת אינסוף, אז איך בכל זאת יש מציאות של נבראים מוגבלים? זה מה שהוא אומר, והנה, מבחינת סובב כל העלמין, אם זה היה מאיר רק באופן של אור הסובב, אור הבלי גבול, שהוא רצון העליון שמבחינת אין סוף, לא הייתה המשכה דרך קו וחוט, אז באמת ההמשכה לא הייתה יכולה לרדת באופן של צמצום והגבלה, להיות יהיו ספירות, כי מצד החפץ העליון זה היה ספירות אין קץ. וראשיתן החוכמה, זה לא היה קורה, כי מאחר שאין סוף ברוך הוא אינו בגדר הספירה, הרי מצד אין סוף אין שום מקום לספירות, אין שום מקום להגדרות, אז לכן גם הרצון שהוא מבחינת אין סוף, מצד הרצון הראשוני, מצד סובב כל העלמין, מצד רייבה דכל רייבין, מכיוון שהוא מבחינת אין סוף, ונקרא נושא אבון ועובר על פשע, כשזה מתגלה, הרי הוא נושא אבון, כי מצד הכללים של סדר השתלשלות והסדר והגבול, אז אם אדם חוטא, אז מגיע לו עונש והוא לא יכול לחפר. אבל כשמתגלה האור אין סוף, אין לגביו שום הגבלה, זה יכול להיות נושא עוון ועובר על פשע. אז אם העולמות היו נבראים ישירות רק מהרצון הזה, היה ממשיך ריבו רבבות ספירות, וגם באופן ומהות אחר. אם זה היה מהצד הזה, היה נמשך או הספירות באופן כזה שזה היה נמשך באופן אחר לגמרי, זה בכלל לא היה נמשך באופן כמו שזה עכשיו? או מה שנאצלו יהיו צפירות במניין, וזה שבכל זאת בפועל נאצלו 10 ספירות במניין של 10, ויוד כלול מיוד, זה שנאצלו 10 ו10 כלול מ10, זאת אומרת שזה במדידה מסודרת, זה בגלל שהתגלה פה אור הגבול שבאינסוף. היינו מבחינת הקו וחוט שהיה על פי צמצום ומקום פנוי, כיוון שהצמצום פעל, שהתגלה האור הבלי, אור הגבול שבאינסוף, זה אפשר את הנבראים באופן מסודר ומצומצם. שהוא הסתלקות, מה זה המקום פנוי, מה זה הצמצום? הצמצום, שהוא הסתלקות בבחינת אינסוף, הבחינת אינסוף מסתלקת, היא נעלמת, שלא להיות בגילוי בבחינת אינסוף, שבחינת האינסוף לא יהיה בגילוי, אלא בחינת גבול ומידה, שיתגלה אור הגבול, כמו שאמרנו שהחידוש במאמר הזה, שבאור עצמו יש את אור הגבול, רק כדי שאור הגבול יתגלה, צריך שיהיה סילוק של הבלי גבול, והיא ראשית הגילוי. ופה מתחיל להיות ראשית הגילוי, ראשית הגילוי בחוכמה, ופה מתחיל סדר ההשתלשלות של ספירות, בצורה מוגברת ומסודרת, ומצד כאן מתחיל במאמר, המעבר, מאור הסובב ואור הממלא כל עמים, כפי שנמשיך בעזרת השם בשיעור הבא.